אנחנו מתקדמים לעבר החלקים טוב, אז אנחנו
בקשר לברכה שלו מ-10
מי?
הברכה של אליהו שכל העולם הוא
מ-10, כן.
הוא לא חשב על הרעי? הוא לא חשב על זה?
שמה?
שזה טיעון מאוד
תראה, אני חושב שהוא הביא את מה שהיה תפיסה של קומן, תפיסה מקובלת בתקופה הזו. אני אומר, זה שאנחנו היום חשופים לכל כך הרבה אינפורמציה רחבה הרבה יותר. אחת הבעיות שאנחנו היום נמצאים בעולם שהוא עם המון המון אינפורמציה ואנחנו יכולים לראות הרבה מאוד דברים. מה שהוא חשב באותו רגע היה שבאמת כל הדברים האלה הם הוכחות. לא רק הוא חשב, כל בעלי הדתות שמסתמכות עלינו כשורש, כלומר גם הנצרות, גם האסלאם, כל התרבות בעצם הייתה עם אותה תזה, בגבי הנרטיב התרבותי של כל בעלי הדתות הוא היה זהה, והוא היה מאוד מאוד, תראו, אני רוצה שתבינו משהו, אנחנו היום מאוד מאוד מודעים לעניין שיש היסטוריה של דתיים ויש היסטוריה כללית, נכון? אז אנחנו אומרים, טוב, אנחנו זה ההיסטורי כי זה מה שכתוב בתנך. אבל בתפיסה שלהם זה לא היה בדיוק ככה. התנך היה סיכום של ההיסטוריה שהם הכירו בה כהיסטוריה. זאת אומרת, אני יכול היום לחשוב שמה שאני מאמין בתנך כי זה כתוב בתנך, וזה לא מדויק. אני האמנתי שהתנך מייצג את האמונות שלי, כי התנך מדבר על בריאת העולם, כי התנך מייצג את בריאת העולם. אני היום, בעולם היום אני מאמין כי זה כתוב בתנך, אבל זה לא בדיוק רק הסיפור הזה. וכשאנשים לקחו את התנך כמייצג את ההיסטוריה שלהם, זה לא בדיוק, זה גם היה ביטוי לאיזשהו תפיסת עולם שהם חוו אותה כתפיסת עולם, ולא שהם חשבו שהוא השורש של כל הסיפור. הם חשבו שהתנך מבטא את הסיפור שלהם, אבל הסיפור שלהם היה לו גם קיום עצמאי. ולכן הוא לא חשב על זה, הוא באמת חשב שזה משקף את המסורת התרבותית שכולם חיו בתוכה באותה תקופה. לא היה מסורת ממשית חיצונית, מה שהיה הפילוסופיה. אבל זה בדיוק הנקודה, הוא מתמודד עם פילוסופיה, הוא אומר, אין להם מסורת, הם עם ששובר מסורות. מה שאנחנו יודעים גם, כן, שבאמת היה שבר בפילוסופיה היוונית. אז בואו נראה, אנחנו פה בעמוד כף, סמך ג' סמך ד', כן, זה לא סמך. אוקיי, יש לכם? סמך ד', לא? קראנו כבר את הנושא הזה ש... נכון? עד לשם הגענו. חי, דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. נכון, עכשיו אנחנו קוראים. כלומר, הוא אומר ככה, בואו נראה, נחזור לסנח ג' אל הפילוסופיה אינה לבוא בטענות, הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה, שהרי הם יוונים, ויוונו מבני יפת. תשימו לב, זו דוגמה יפה. הם תפסו את הסיפור של מה שאנחנו תופסים, רשימת השמות האלה שם בספר פרשת נוח, הם לא חוו אותה כרשימת שמות. הם אמרו יפת, נכון? יפת זה יוון ולישע ותרשיץ וכיתים ודוני. היו ארצות שהם הכירו אותה. אז יפת הוא בני, יוון הוא בני יפת, כמו שכתוב בתורה. יושבי הצפון, תמיד איך הם תפסו? יפת זה צפון, אירופה. זאת אומרת, חם זה דרום, אפריקה. שם זה אסיה. זה היה העולם. זה לפני פרוץ אמריקה. נכון? זה מה יש. שם חם ויפת, נאמרנו. ואילו החוכמה באה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה מחוזקת על ידי עניין האלוקי, עברה מאדם רק לזרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח. מאז לא פסקה לא תיפסק בחיר אנוש אלה, וכמו שאנחנו נראה, כי זה קשור לסגולה של הרבי יהודה לוי, אשר ליוונים, לא הגיע אליהם החוכמה, כי מלכה נצומו את אומות אשר נלחמו בהם, כי אז הותקה החוכמה אליהם מן הפרסים. שקיבלו המין כסדים, רק אז קמו הפילוסופים מפורסמים מלכות ההיא, וזה באמת שאלה מעניינת בתולדות הפילוסופיה, בתולדות האנושות. מה גורם, איך מופיעים הפילוסופים פתאום? ריכוז כזה של כישרונות, מופיע על אדמת יוון.
תרבות שכנחה לזה.
מה?
תרבות שכנחה.
כן, אבל היה שלב, זה מה שמעניין, מבחינת תולדות המחשבה, זה איך הם עברו מהחשיבה האמיתית לחשיבה הפילוסופית. יש מיתולוגיה, יש ליוון שתי תקופות, יש תקופה של המיתולוגיה היוונית, ויש את התקופה של הפילוסופיה היוונית, וזה בשלב מסוים, כן, אם תרצו, והיו הרבה מאוד שכתבו על זה לפני 150 שנה, הרב קוק כתב בוורסיה שלו, אחרים כתבו בוורסיות אחרות, על ההקבלה המעניינת בין תקופת הנבואה לתקופת החוכמה, נכון, יש לנו בית ראשון, בית שני, תקופת הנביאים ותקופת החכמים, הנבואה מקבילה לחשיבה אמיתית, היא לא אמיתית, אבל היא מקבילה, היא חשיבה בדימויים, היא דיבור בדימויים, היא דיבור בשפה אחת, החוכמה היא שפה אחרת, יותר מנגלה, רואים?
אז גם בכרונולוגיה
הזמנית? לא בדיוק, אבל בערך במבוא. וכמובן שאתם מבינים שיש לא מעט שיגידו לכם שהפילוסופיה היוונית זה בעצם התחיל אצלנו, רק עבר לשם, כל מיני תיאוריות כאלה של קונספירצקה וכולי, שבעצם זה פגש את הנביאים וזה הושפע מזה, וכל מיני תיאוריות כאלה, ומעניין מאוד לעקוב אחרי התיאוריות הללו. לא שמתי לי פה בפנים. טוב. כלום. אוקיי. רק אז קמו פילוסופים עברו במלכות ההיא, ועוד מיום עבר מלכות לרומא, לא קם בנביאים אף פילוסוף מפורסם יחיד. Which is also true. אין האחרון שהוא בגבול בין יוון לבין רומא, זה קיקרו. ומאה הרביעית, מאה חמישית לספירה אין יותר פילוסופים ביוון. יוק. יש לנו דברים אחרים. וזה לא אומר שאין, אבל זה לא באותה דומיננטיות היסטורית וכו'. גם כן, באמת, כי בסופו של דבר, כולם מקבלים את הנצרות, אירופה נראית אחרת, מתפתחת אחרת, המרכז הכובד התרבותי עובר מאתון היוון, גם מבחינה ארכיטקטונית, אתם תראו שיש שם אוצרות אדירים, אבל המוזיאונים שלהם זה באמת מוזיאונים, זאת אומרת, הם נותנים לך מה שהיה אז, וזהו, ואחר כך אין. יש שם בחדר אחד, במוזיאון באתונה, יותר מה שיש לך, המון המון ממצאים, המון המון. אתה הולך שם לדלפי, אתה הולך שם לכל מיני מקומות, ואתה רואה בכל מקום אתה רואה בערך את אותו דבר, את האצטדיון, את הזה, את הזה, את הזה, את המקדשים, את האלים וכו'. אבל זהו. אחי, דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו, אז לא על הירושה, אבל הוא אומר דברי טעם. אמנם כן. אז הוא אומר, כן, פה הוא מתעקש. למה? כי הוא אומר שהחוכמה היא יש... כמו שאנחנו אומרים תמיד שיש מדרש יוצר ומדרש מקיים, אתם מכירים את החלוקה הזאת שמדברים על מדרשי חז"ל, עד כמה המדרשים הם השורש של הדין, או עד כמה המדרשים הם דרך... מה?
של הדין או של התפיסה?
של הדין, של התפיסה, איך שתרצה, לא משנה. למשל, עד כמה המדרש בעצם בא לאשש פרקטיקה קיימת. רק כשאתה רוצה לאשש אותה, זה נקרא מדרש מקיים. שהמדרש תפקידו... לא לייצר הלכות חדשות, לא לכונן, לא מייצר, לא אלא מחדש, אלא בסך הכל מאשש פרקטיקה קיימת. למשל, מה?
אסמכתה.
לא בדיוק אסמכתה, זה על הגבול של אסמכתה, אבל למשל פרי עץ הדר כפות מרים, ענף עץ אבות, כן? ענף עץ אבות, מאיפה לוקחים שזה הדס, משולם וכולי. אז סביר מאוד להניח שההלכה הייתה מקוימת בידם שזה גדולה, וזה הדס, וזה ערבה, וזה... אתרוג, ולא הפסוקים ודרשות המקראות הם לא אלה שבעקבותיהם הגענו למסקנה שזה, אוקיי, זה מדרש מקיים. ויש מדרשים שהם מדרשים יוצרים, שבעצם בעקבותם, באמצעותם נוצרו הלכות מחודשות, אם תרצו. בסדר? אז למשל, לפי זה תבינו, למשל, אפשר לתרץ את כל הקושיות, לא את כולם. אחד הקושיות היא, האם יש שיטתיות בשאלה אם דורשים הם למקרא והם למסורת. אז אני רוצה לטעון תוספות כבר מעירים על כך שאין שיטתיות בעניין הזה. תוספות בסוטה מעירים על כך. אז אני רוצה לטעון שיכול להיות בהחלט שלכל אחד מהמורים היה שיטה אחת לגבי הם, הוא היה צריך להיות שיטתי לגבי הם, לגבי מדרש מחדש. הוא לא יכול פעם אחת ככה ופעם אחת אחרת, כי במדרש מחדש הוא חייב להיות מה שעקבי. אבל אם המדרש הוא סך הכל מדרש מקיים, אתם איתי, אז בזה מותר לו לדלג על הערים, לקפץ על הגבעות, ופעם להגיד לקיים מהם למקרא, פעם אחת לקיים מהם למסורת, כי המטרה פה מקדשת את אמצעים במרכאות, כן? כי המטרה היא לא להיות בעל, אלא לעגן את הפרקטיקה הקיימת במקראות. אבל אני לא נכנס לזה, זה נושא רחב יותר, אני רק מאיר הערה. אוקיי. אז למה כן? למה זה שאין לו מסורת אנחנו חייבים לא להאמין לאריסטו בחוכמתו? קודם כל זה לא עניין של להאמין, אבל בואו נראה. אמנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים לה, וטריח אריסטו את שכלו ואימת מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית. כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם. כלומר, בעצם שתי האופציות הן לא מרנינות לב. הן די מטמטמות את השכל. כלומר, להניח שיש בריאה, זה נראה לנו מופרך. מה, העולם קיים, מה פתאום, יש מאין? מצד שני, גם להניח שהעולם קיים כי הוא קיים, כי הוא קיים, כי הוא קיים, כי הוא קיים, זה מעצבן. להניח שיש פה איזשהו תהליך אינסופי, אנחנו רואים עולם דינמי, דברים משתנים, דברים נוצרים, דברים מתרחשים. אנחנו אלופי העולם בחדשות. כלומר שיש חדש תחת השמש, כן? אבל להגיע עד שהעולם הוא קדמון ואין חדש, ושום דבר הוא לא חדש, זה נוגד אינטואיציה אחרת שלנו. אוקיי? אז שתי האופציות הן אופציות מעצבנות. ושתיהם לא התקבלו לו על הדעת בצורה מיידית. אז הוא אמת מחשבתו בחקירה של עולם סופו, כשם יצר לעצמו כי יש לעולם ראשית, כשם יצר לעצמו גם את קדמות העולם, ורק בעיונו המופשט הכריע לצד ההיקשים, איזשהו סבורס שנוטים אל הקדמות. עכשיו, כיוון שהוא נאלץ לחשוב על זה מחדש, הוא חשב על זה מחדש, חשב נקי, הגיע להעדפה מסוימת של תזת הקדמות. לא הוכחה, תכף נראה, לא הוכחה, נוקאוט אינטלקטואלי חד משמעי, טרח, אי אפשר להגיד אחרת. לכן, כיוון שהוא לא ראה צורך בדבר שעוד דורות שהיו לפניו, לא יקטן לכל בני אדם. אולם אילו היה הפילוסוף, בין אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפוזרמות של נכותם, היה משתמש בהקשר מופתם לחזק את המונה בעולם נברא על כל הקשיים אשר בא כדרך שעשה בו לחזק את הרעיון מפה קדמי עולם, הרעיון מתקלט פחות על הדעת. ובסופו של דבר, השכל הרבה פעמים הוא עורך דין ותלוי מי הקליאט שלו. אנחנו קוראים זה בשפה המקצועית שלי, של פסיכולוגיה רציונליזציה. הצדקה רציונלית של משהו, אבל היא הצדקה שקיימת איפה בדיעבד. זאת אומרת, אחרי שנתון משהו, אתה מסביר אותו. עכשיו, מה נתון לך? אתה תסביר מה שנתון לך. השכל מגויס למטרת הצדקת העניין. עכשיו, לא כל פעם שהשכל מגויס למטרת הצדקת העניין, עניין כלשהו, הוא ישר הופך להיות חשוד, כאילו הוא מגיע למסקנה לא נכונה. זה שהבטיחו לי 4 מיליון, ואחר כך עוד פעם 4 מיליון, והשכל שלי אומר שזה שווה 8, זה שאני ארוויח 8, זה לא אומר שבכך אני נוגע בדבר וכל מה שאמרתי עכשיו, ולכן פסלתי אפשרות שזה רק 7. זה לא כל נגיעה מבטלת את הענייניות של החתירה. אז הוא אומר, תראו, אדם, אין ספק שאילו היה חי במציאות של במסורת אחרת, אז הוא היה מגייס את שכלו קודם כל לאשש את הדבר, והיה מוצא דרכים לעשות את זה. אז זה מקומם. מה פירוש שהיה חושב כך או אחרת? וכי איזו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? מה פירוש? יש לו הוכחות, על מה אתה מדבר? זה השאלה. מה התשובה? אין הוכחות. וכי נמצא מעולם מופת בשאלה הזו, אין הוכחות של קדמות העולם או בריאת העולם. כן. אין הוכחות. עכשיו תראה מה הולך עוד הלאה. שרוריה לגמרי. וכי נמצא בעולם מופת בשאלה הזו, חלילה לאל, מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנהיה עין בעין או דבר שהוכח במופת שכלי. אומר לנו פה רבי יהודה הלוי, הנחת העבודה שלי שהתורה, כל דבר נבואה, לא יכול להיות עומד בסתירה למקור אמת נוספת. אמרתי לכם שאנחנו חיים במה שקרוי בשפה של ימי הביניים תורת האמת הכפולה. כלומר, יש שתי מקורות לאמת. המקור האחד זה התודעה האנושית הטבעית, שהיא מסתמכת על חושיה לבחון את המציאות, והיא מסתמכת על שכלה לפרש או להסביר או לבאר או להבין את המציאות, והיא מניחה שגם החושים וגם האמת יכולים לשקף אמת. ויש עוד מקור אמת, והוא מה? הנבואה. עכשיו, הנחת העבודה היא שהאמת היא אחת. כמו שאמר אורי צבי גרינברג בשירו, אמת אחת ולא שתיים, כשם שאין שתי ירושלים. אז יש אמת אחת, והיא האמת שמתגלה לאדם דרך תבונתו ודרך נבואתו. ואין ולא יכולה להיות סתירה בין אמת לאמת, כי אז אין דבר כזה. אלא מה? יכול להיות שהאמת אחת נוגעת בשאלה הזו, ואמת אחרת נוגעת בשאלה אחרת. כן, 2 ועוד 2 זה 4, ו-8 ועוד 8 זה 16. אז 4 ועוד 16 שתי אמיתות שלא סותרות, כי הן נוגעות לשאלות אחרות. אוקיי? תוצאות. אז פה גם כן הוא אומר, לא יכול להיות דבר תורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, דבר שהוכח במופת שכלי. כי מה? עכשיו אני אגיד לכם מה. כאילו על פניו נראה שיש סתירה, כיוון שזה דבר נראה עין בעין, עוד דבר שהוכח במופת שכלי, זה מחייב אותנו להסביר את הנבואה בצורה אחרת. שערי פרשנות לא ננעלו, אדרבה, הם רק נפתחו. ולכן, אילו יעלה על הדעת שיש משהו שסותר, מה אנחנו צריכים לעשות? אי אפשר לשנות את מה שאנחנו רואים, אי אפשר לשנות את מה שאנחנו חושבים, את מה כן אפשר לשנות? את ההבנה שלנו, את הנבואה. אבל יאמר רב סעדיה גאון, שמעתם על האיש, יהודי יקר, בספרו אמונות ודעות, אומר כך, אנחנו מוציאים פסוק משותו בארבעה מצבים. כאשר הפסוק סותר את המוחש. דוגמה, היא הייתה אם כל חי. מי זה היא?
חווה.
היא לא הייתה אם כל חי. לא הפילים, לא השקצים, לא הרמסים, איננה צאצאיה החוקיים. לא. היא הייתה רק אם המין האנושי. זה צמצום נוראי של המילה כל חי. אבל מוצאים את הפסוק בפשוטו, כי ברור לנו שהיא לא הייתה אם שאר בעלי החיים. זה כל כך דוגמה קטנונית נראה בעינינו. אבל הוא מתכוון לומר, רבותיי, אתם לא שמים לב, אתם כל הזמן מפרשים דברים על פי ההקשר שלהם. והפרשנות הזאת, הקונטקסטואלית, היא בעצם משנה את הפסוק מפשוטו הקדוש. כמו כן מוצאים פסוק מפשוטו, כאשר הוא סותר פסוק אחר, או כאשר הוא סותר מסורת חז"ל. כך דעתו של רס"ג. ובעוד מקרה שדילגתי עליו כדי לשימו באחרונה, והוא כאשר הוא סותר את הניתוח השכלי ההגיוני. לקיים מה שנאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלה. השם איננו אש. בשום פנים ואופן. להסביר לכם למה? פילוסופית אי אפשר לומר שהוא אש. משום שהאש תלויה במקור בעירה. אם המקורות הבעירה ישבטו, יפסיקו, יסתיימו, אז האש תיעלם. אלא חייבים לומר שהפסוק משמעותו כי השם אלוקיך כאש אוכלה. אוקיי? כלומר, זה מסורת פילוסופית עתיקת יומין שאנחנו משתמשים בשכל כדי להבין את כל הנבואות, וכאשר הנבואה סותרת את המוחש או את השכל, אנחנו מפרשים את הנבואה בצורה שתתאים למציאות. אוקיי? או למציאות הגשמית, המוחשית, או למציאות השכלית. כי האמת היא, מקורות האמת כפולים, האמת היא אחת. וכיוון שהאמת היא אחת, זה הדרך. ויאמר רבי יהודה הלוי, אותו הדבר, חלילה לאל, מיות דבר התורה סותר עידוד דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. עכשיו שימו לב. אמנם הוזכרו בתורה ניסים, אבל המדע לא יכול לשלוט את האופציה של ניסים. הוא יכול להגיד שהוא יסביר את זה בצורות כאלה. שיש בין שימוש דרך בראשית, אם בדרך בריאת עצמים, דרך עצם לעצם, אך כל אלו באו כי אם להורות על כך שבורא העולם מרצון, יכול לעשות כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפץ. יש דבר כזה. זאת אומרת, יש בתורה אמירות מאוד ברורות לגבי זה שמי שמנהל את העולם יש לו אופציות רחבות מאוד להתנהלות בתוך העולם. זה כן. מי שכופר באופציה הזו, אז הוא מפספס פה משהו. אבל, אולם, שאלה התקדמות העולם הבריאתו, שאלה שקשה לפותרי, וראיות שתי הטענות בשוות, כלומר, פילוסופית אפשר להוכיח גם את זה וגם את זה, או לא להוכיח לא את זה ולא את זה, או אפשרויות כאלה, אין הוכחה חד משמעית. ומה שהכריע לצד הבריאה, למה אנחנו אומרים בכל זאת בריאה ולא קדמות, הוא הקבלה מאדם מנוח משה עליו השלום. עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני. ועם כל זה, עכשיו שימו לב, אילו ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה ליולי קדמון, כלומר, שהיה חייב להגיד שבעצם, ודרך אגב, אני חייב להגיד שזה די מפתה אותי כל פעם שאני קורא את זה. מה זה יולי קדמון? אתם יודעים שאחת הבעיות הכי קשות בפילוסופיה, או בכלל, זה להבין את הנושא הזה של יש מאין. אתם יודעים שזה בעיה? עכשיו, מה שהוא מציע, שאנחנו נגיד שיש חומר גלם. חומר הגלם היה קיים כמו שהאל היה קיים. חומר הגלם, אתם יודעים שצריכים להגיד שיש משהו קדמון? או עולם קדמון, או האל קדמון, זה ברור לכם שזה שתי אפשרויות, דיברנו על זה קצת, אני חושב פעם. אז, אבל הכי פשוט באמת להגיד שיש, עכשיו, אם אתה אומר שיש אל מופשט רוחני קדמון, אז מאיפה הופיע החומר? אז אתה יכול להגיד שיש לו את האופציות לעשות גם את זה. זה נחמד מאוד, זה קצת לא מסתדר לנו, אבל בסדר, אתם יודעים, אנחנו עוסקים במשהו שאנחנו ממילא לא מבינים, צריכים להגיד שאנחנו בכל זאת קיימים, ואנחנו קיימים עם החומר בכל זאת, אז משהו פה קיים בצורה כזו, חייבים, הרי אתם מבינים שבניגוד לפילוסופיה שמתחילה מאפס ורוצה להוכיח שכל דבר כן קיים, אנחנו לא מתחילים מאפס, ההתפלספות שלנו מתחילה לא מאפס, היא מתחילה בזה שאנחנו קיימים. כל דבר, נכון, אם הפילוסופיה כן מניחה, כל זמן שלא הוכחת שכן, אז מה? אז לא. אבל זה לא נכון, כי אנחנו מתחילים לא מלא, אנחנו מתחילים ממה? מכן, מזה שאנחנו מדברים עכשיו אחד עם השני. המציאות קיימת. אנחנו מתחילים מיש, לא מאין. בעיה. כלומר, השורינו אותו חלקנו. עכשיו, השאלה מה זה היש הזה? אז עכשיו, אפשר להגיד שהיש הזה נוצר מאין. זה קצת קשה לנו עם זה. אומר רבי יהודה הלוי, ולא רק הוא, יש אופציה להגיד שיש היולי קדמון, איזשהו חומר גלם בסיסי, שאותו יכול האל לעצב כראות עיניו. הוא שולט לחלוטין בעיצוב המציאות. הוא שולט לחלוטין בכל מה שקורה במציאות. רק שאת החומר, החומר היה נתון לו כמו שהוא עצמו היה נתון לעצמו.
זה גם לא קל להבין.
שום דבר לא קל להבין.
זה לא יוצא מהברוך.
למה, למה זה, זה, זה יוצא מהברוך בגלל שאתה אומר שנקודת ההתחלה לא מחייבת את האל להמציא את החומר. כדי שהעולם הדתי שלנו ישמור על מעמדו וצביונו, ופה יש אמירה תיאולוגית חשובה, לא צריך שהאל יברא את העולם. מה שצריך שהאל ישלוט בעולם. האל שלנו הוא לא אל, אנחנו לא מתעקשים שהוא יברא, אנחנו מתעקשים שהוא יכול לשלוט בצורה מוחלטת בכל ההוויה.
בסדר, אז
לא,
עולם קדמון, יש חומר יולי קדמון כלשהו שהוא לא אלוקים.
נכון, אז מה?
הרווחנו מזה.
הרווחנו מזה שאנחנו חיים בעולם הזה עם האל ששולט בזה. עדיין אנחנו הולכים לשאוף וללמוד תורה ולעשות כל מה שאנחנו רוצים, מה הבעיה?
הפילוסופיה
דילגה על השאלה איך החומרי יוצא מהרוחני.
אז איך היה את החומר
היולי
הזה?
אנחנו לא יודעים איך היה את האל הזה. לא, אי אפשר להגיד, אז אומרים על שניהם קדמות.
יותר
להגיד
שיש אל.
למה היא רוצה שיהיה אל?
לא, מה אכפת לה להגיד שיש? למה להגיד שחומר יולי ולא שתגיד שהאל שאנחנו במילא? זה שאלה שלא מתעסקת איתה.
לא, לא, היא כן מתעסקת. היא אומרת שיש קפיצה מהאל הרוחני לחומר הממשי. יש קפיצה.
אז הוא ברא את החומר הממשי.
הוא לא ברא, אבל הוא השתלט עליו. הוא שולט בו מלכתחילה. יש, תראו, אני אומר לכם בכנות שיש כאלה, דברו על זה עם הרב ביק למשל, הוא ימלוק אתכם. אבל יש כאלה שעבורם האופציה הזאת היא אופציה שמחללת את המושג אחדות. אבל יש כאלה שאומרים, למה? עד רבה, אפשר כאילו, עכשיו, מה שחשוב לי זה לא זה ולא זה. תסתכלו את המשך הפסקה פה, רק נגמור את זה ואז נמשיך. אם יש הכרח הגיוני בדעה ליולי קדמון, בצירוף לדעה של עולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום גם באונתנו, שעולמנו זה נתחדש רק מזמן מסוים, שראשון האנשים בו היו אדם ונוח. מבחינתו, מה שנקיים את העול, את ה, אם היה לנו הוכחה, אז היינו מפרשים את הפסוקים אחרת. היינו מפרשים שמה שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים, זה לא בראשית ברא את החומר הקדמון. היינו אומרים בראשית ברא את העולם, העולם הזה, הסיבוב הזה של החיים האנושיים, שהוא, והתרבות האנושית, התחיל בשלב הזה.
הרמב"ן הולך בשיטה הזאת.
מי?
הרמב"ן הולך בשיטה הזאת.
למה?
הוא ברא את החומר היולי, ואת החומר היולי הוא יצר ועשה.
אוקיי, אז הרמב"ן אומר שהוא גם ברא את החומר היולי, אז הוא מדלג על הדבר הזה. מי שאומר דברים מאוד דומים זה רמב"ם. מוישה בן מימון, רבינו משה בן מימון, הרמב"ם בחלק ב', יש לכם פה הערה, השווה מורה נמוכים חלק ב', פרק כ"ה. הרמב"ם מורה נמוכים אומר בדיוק אותו דבר. אילו הייתה הוכחה פילוסופית לקדמות העולם, מה היינו אומרים? סחטן. זה לא היה מערער לנו את התורה, והיינו מפרשים את כל פרשת בראשית על פי ההנחה הזו.
אבל למה יותר
קרה? רק שנייה, רק רגע, שנייה. כלומר, הרמה העקרונית היא שאם יש הכרח פילוסופי, אנחנו מה נעשה? נוציא את הפסוקים מפשוטם. שואלים את הרמה, תוציא את הפסוקים, מה יש? כל הביטויים האנושיים שמופיעים כלפי האל בתורה, אני מוציא אותם מפשוטם. הרמב"ם בכלל לא נבהל מזה, אומר, זה היה אפילו יותר קל במידה מסוימת. כלומר, עכשיו מה הוא טוען? אין לאריסטו הוכחה. כיוון שאין לו אריסטו הוכחה, אני מעדיף את הפשטותם של מה? של קבלת חז"ל. אילו הייתה לו הוכחה, מה הייתי צריך לעשות? להסביר על פי ההוכחה נותנת לי אמת, הנבואה היא אמיתית, חייבים לפרש את הנבואה. אין דרך אחרת.
לא. אבל לא הבנתי, למה עולם הקדמון מוכר לנושא קטסטרופה, ועולם הקדמון שהוסמת לחומר וממנו נהיה, העולם הזה שלנו זה בדיעבד בסדר. מה כל כך קבוע בעולם הקדמון, ולמה אם באיזה מאורה העולם הזה נקרס לכוס חומר ותפתח סוב לעולם הזה, אז זה בסדר. למה?
תראה, עולם קדמון, הוא לא דיבר על עולם קדמון, קטסטרופה וקריסה וכו'. הוא אמר בסך הכל דבר אחד, שאם יש, שאנחנו יכולים לקבל שהעולם הזה הוא לא נברא, שהאלמנטים הבסיסיים של העולם הזה הם לא נבראים, אלא קדמוניים, בתנאי שיש שליטה מוחלטת של האל בעולם. זה מה שהוא רוצה, מה שהוא אומר.
איזה תורה פילוסופית הוא לא יקבל?
תפיסה, תורה פילוסופית שאומרת שיש עולם קדמון, שהוא מונחה לא על פי, רק על פי חוקים אימננטיים, אבולוציוניים של עצמו, שאין בו אל שמקפיץ אותו בשלבים.
זה פילוסופת
חלה,
לא?
מה? את זה אולי יקבל.
אבל אם יהיה עולם הקדמון עם התערבות, נניח עולם הקדמון, שפה מזג האוויר, נקבע על ידי האל, אז הריאלי יקבל את זה?
כן,
זה לא מסמה, הוא דורס שהעולם יתחדש, לא רק שיהיה גסם באמס האקר.
אני לא יודע מה זה נתחדש, האמת היא צריך לראות את המקור אפילו, אני לא חושב שזה עיקר המושג נתחדש, הוא רוצה להגיד שבורא עולמות הוא מחריבן או דברים מהסוג הזה, אני לא יודע, אני רוצה להגיד שהוא אומר שיש לו שליטה מוחלטת לעשות כל מה כל אשר יחפוץ, זה הנקודה המרכזית, שיש לו שליטה מוחלטת בהוויית העולם, הוא מוסמך לעשות ניסים, יש לו את הפוטנציה לעשות ניסים וכו', כל הדברים האלה הוא זקוק לזה, רק מה, הוא לא, הוא אומר, מה אנחנו מרוויחים? אני אומר לכם, הרווח המרכזי הוא סוגיית החומר, שהיא לא סוגיה פשוטה של ימי הביניים. כי כל ימי הביניים, החומר היה פח הזבל של כל הבעיות הפילוסופיות. ממנו הטעויות, ממנו המקרים, ממנו כל מיני דברים, חומר. אז החומר הוא הניגוד הכי מוחלט לאיזושהי רוחניות צרופה. ולכן היו כאלה שהתקשו לראות איך החומר נגזר מהרוחניות, כי הם בשתי קצוות שונים. ולכן אם יש חומר שהוא קיים כי הוא קיים כי הוא קיים, והאל שולט בו לחלוטין, זה היה להם עמדה פילוסופית יותר, יותר קלה. אבל אין הכרח. עכשיו, מה שיוצא פה באמת זה שבעצם יש פה איזו הצהרת כוונות מאוד ברורה לגבי היחס, כן, כמו שאמרתי, יש פה את הדוקטרינה הזאת של האמת הכפולה, יש את האמת של המדע, את האמת של השכל, את האמת של החושים, ואת האמת של הנבואה, ושבאיזשהו מקום הנבואה תתפרש לפי הדברים הללו. אוקיי, אז זה עיקרון מאוד חשוב, שאמרתי לכם, אם אתם רואים פה, רבי יהודה הלוי והרמב״ם ורב סעדיה גאון, כולם נוקטים עמדה רציונליסטית, כלומר, שנותנת תוקף מלא להבנות האנושיות, אבל הוא אומר, בסופו של דבר, צריך לזכור שהרבה מהבנות האנושיות הן פוסט-הוק, הן שלב ב', הן לא שלב א'. ולכן אריסטו, אילו היה חי אצלנו, אז אריסטו היה מן הסתם מאגן או מנסה למצוא חיזוקים פילוסופיים לתזת הבריאה. לא שבטוח שהיה מצליח בכך, אבל בכל אופן זה מה שהוא עושה. אמר הקוזן, לפי שעה די לי בטענות האלה שנתנו מספיקות של זה, אם ירחו עם החבותינו רשות וכן שכר, כי יביא ראיות חותכות יותר. חזור איפה להמשך סיפוחה, לספר לי, ככה נתשב בדעתכם הדבר התמוע הזה, שבורא הגופים והרוחות והנשות השכלים המלאכים, אשר הוא רואה מקודש ניסן כדי שישיגו השכלים אפילו, כל שכן החושים, איך אנחנו נסביר לעצמנו שהאל הזה, שהוא כל כך מרומם ונעלה, יש לו התחברות עם בריאה שפלה מאוסת החומר. זו השאלה. אומנם, בריאה זו נפלאה בצורתה, אך לא גם הקטן שברמסים יש פליאות החומה מה שאל הדד יכולה לעמוד עליו. כלומר, תראו איך פה הוא כבר עונה לשאלה. אבל אתם מבינים, מה פתאום שהאל יתחבר עם האדם? אז הוא אומר, די לי בדבריך האלה שלא יצטרך להשיבך ברוב דברים. חוכמה זו הדרושה לבריאת הנמלה. כן, אתה אומר, גם בקטן שברסים יש פליאות החוכמה. אז כדי לברוא נמלה, האם תייחס אותה לגלגל השמיים, לכוכב וזולתיו, ולא לבורא בעל יכולת הסם שיעור לכל נברא, נותן לכל דבר חוקו, לא תוספת לו חיסרון? מה פירוש? זה הטבע. הטבע נתן לנמלה את האופי שלה, כן? זה הטבע. ומהו הטבע? אמר הקוזרי, פה מצטט כמעט את אריסטו, זהו כוח מן הכוחות לפי מה שמענו פי המשיח חוכמה. אנו עודם יודעים, איננו יודעים מהו טוב, אבל אין ספק שהחכמים יודעים אותו. מה פרוש? זה כוח, אנחנו יודעים, החכמים מדברים על הטבע, כי כוח שהם... אבל חכמים יודעים, כן, חכמים. אומר החבר, אין ידעתם אותו כי אם כי דעתנו אנו. לא, הם לא יודעים יותר ממך, אבל אנחנו לא אגיד לך בדיוק מה ההגדרה, כי... וכך הגדיר... חגר פילוסוף את הטבע. זהו ההתחלה. מה זה הטבע של כל דבר ודבר? ההתחלה והסיבה שמקרון התנועה הדבר מתנועה תנועה עצמית ולא מקרית. וינוח הדבר הנח מנוחה בעצם ולא במקרה. מה זה הטבע? זה אותו מהות שבעצם משקפת את מהות הדברים. והחלוקה פה המרכזית היא בין חלוקה של דברים תנועה עצמית ולא מקרית, תנועה, כן, בעצם ולא במקרה. מה זה תנועה עצמית ולא מקרית? תנועה עצמית שהיא נובעת ממהותם של הדברים. תנועה מקרית שבמקרה זה קרה, כן? אם האדם הולך, אז יש לו כוח תנועה בעצמו, אז האדם הולך. אבל אם מזיזים אותו, אם מישהו סוחב אותו, אז זה תנועה מקרית, כי הוא לא עשה את זה לעצמו, כן? אם אני עכשיו, כן, מרים משהו למעלה, זה לא תנועה עצמית של הספר. זה תנועה שהיא נובעת מזה שאני הנעתי אותו, כן? זה תנועה מקרי. כלומר, כל מיני דברים, עכשיו, התנועות, זאת אומרת, יש פה משהו שישתוק, הצמיחה של העץ, כן? הצמיחה של העץ היא תנועה עצמית של העץ. יש לו דחף פנימי לצמיחה. זה לא משהו שמישהו יכול לעשות לו את זה מבחוץ. אם עכשיו סוחבים את העץ מפה לפה, זה תנועה מקרית, היא לא תנועה עצמית. אז בעצם הטבע הוא זה על שהוא אחראי על מהותם של הדברים. הוא אחראי על הדינמיקה, התנועה העצמית של הדברים. אז אומר לו הקוזרי, מה בעצם נאמר פה? לא נאמר פה שום דבר, רק תואר הבחנה בין תנועה מקרית לתנועה עצמית. והרי זה כאילו אמר הפילוסוף, כי הדבר המתנועה מעצמו, דבר שהוא יש לו תנועה עצמית, זה נע, או שהוא נח מעצמו, יש לו סיבת מה בתוכו, לפי ההתנועה וינוח, וכי סיבה זו, כלומר, מה שגורם לו את זה, זה הטבע. הקובץ, ההפעלה של הדבר, הוא הטבע. לזה עוד אני מתכוון לפסוף, אבל אלה עושים דקויות רבות והמצאות בייחוד, כן, מה העיקר הדבר שצורך הבחנה? בהבחנת מה שנעשה במקרה, מה שנעשה בעצם, מה שנעשה בטבע. וכל אלה דברים מכונים לעשות רושם על השומעים. אבל תמציא דעת פילוסופים בטבע היא רק מה שאמר. כלומר, אין פה הסבר מהותי, אלא יש פה הבחנה בין משהו שהוא נובע מהמהות למה שנובע מכל מיני השפעות חיצוניות.
לגבי את נועה מקט, אם אני מדד את הספר, אז זאת נועה מקרת.
לספר, כן.
לספר.
זה תנועה עצמית לדעת שלך.
לא, כי הוא אומר... הטבע מזיז את הדבר, ולכן זו תנועה עצמית.
כן, הטבע שלך שהזיז את היד, למשל, זה תנועה עצמית. מה שהזיז את הספר זה תנועה מקרית. כי לא הטבע של הספר הזיז את זה. לא הטבע של הספר הזיז את הספר, אתה הזזת את הספר.
לא הבנתי. הטבע הוא ישות בפני
ישות. זה מילה שעושה רושם כישות, אבל לא, בכל דבר יש את הטבע שלו, והטבע שלו, מה שנעשה מתוך הטבע שלו, טבעו של הדבר.
לגבי השאלה, איך אלוקים יכול להתגלות בעולם הזה, להגיע עד לנמלה? אחת מההגדרות שלנו לאלוקים זה זה שהוא... בורא את הנמלה ומשגיח עליהם. איפה מתחילה השאלה? מי הגדיר את אלוקים?
לא, 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 לא. מה שבעצם הוא עונה לו, והוא לא אומר את זה פה בצורה ברורה, עד קצת בהמשך, הוא אומר לו, אתה שואל מה פתאום האל יתחבר איתנו? כאילו, השאלה מתחילה בשלב ב', אחרי שיש עולם, ואנחנו זה, ופתאום האל מתגלה לנו. אז אתה אומר, מה פתאום שנגיד שהאל מתגלה לבני אדם? עכשיו הטיעון שלו בעצם אומר, אתה פספסת את כל הסיפור. האל כבר נמצא פה. עצם זה שיש בנמלה, או בכל דבר בעולם, כזאת חוכמה, זה אומר שהעולם כבר משקף את החוכמה האלוקית. זה שהאל מתערב עוד פעם, זה ההופעה השנייה שלו. ההופעה הראשונית שלו הייתה בעצם הבריאה. ובעצם הבריאה, או בעצם עיצוב המציאות, איך שלא יהיה עכשיו נגיד, המציאות המעוצבת הזו היא מעוצבת משום היא עצמה מבטאה נוכחות אלוקית בתוך ההוויה. ולכן זה שהאל מתחבר עוד פעם איתנו, זה הרי פשיטה זה פשיטה, מה הוא יפקיר אותנו? זה בדיוק הפוך מה שאתה חושב. פתאום שהאל ירד, הוא לא נמצא שם, הוא כבר פה. אם האל הוא נמצא שם למעלה וכו' וכו' וכו', אז מה פתאום שהוא יתחבר אלינו? אבל אם הוא כבר פה, אז הגיוני מאוד שהוא יגאל אותנו מספקותינו ומהתלבטותו.
אז בעצם היינו צריכים לשאול את השאלה, אם הוא לא היה מתגלה, למה הוא לא מתגלה?
נכון.
אז למה הוא לא מתגלה?
כי הוא חושב שהוא כבר התגלה. הוא חושב שהוא לא צריך עוד פעם להגיד לך מה שכבר הוא אמר לך. הוא אמר לך את התורה, והוא לא... והוא חושב שמה שכנראה, שהוא אומר, יש לי את זה. אני, קודם כל, אם אני מתגלה, יש לזה מחיר. החוויה של האדם שיש לו חירות, יש לו מרחב בחירה, במצב של התגלות, נמחק. ואני לא בטוח שהיום אנשים כל כך מוכנים לוותר על חירותם בצורה כזו. והעולם היום מתנהל דרך ההנחיות האלוקיות שהוסמו בתורה. והן קיימות. יש לך את דבר השם. רק דבר השם הוא לא ברמה חד-חד ערכית, האישית, הפרטית, שלפעמים יש לנו חשק, אלא באמת באיזשהו הדרכות תורניות כלליות. אבל יכול להיות שיש גם עוד... בנות קול, בת קול כזו, בת קול אחרת, או כל מיני דברים. גילויי כך או גילויי אחרת. אבל ברמה העקרונית, זה ההבנה. ההבנה היא שההתגלות שהייתה, היא בעצם... לא. קודם כל, מאוד הגיוני שהאל יסביר את עצמו מה היא כמה שמלה. זאת אומרת שהוא ייתן תרגום בגוף הסרט. אם העולם הוא סרט, אז שיהיה ברור מהו הסרט הזה. זה מאוד מאוד מתקבל על הדעת. ולכן... אנחנו מצפים שתהיה התגלות, אבל כשההתגלות מופיעה, אז אנחנו שמחים בה, אבל זה לא באמת הפתעה, כי אנחנו לא תופסים את האל מרוחק מהעולם, אנחנו תופסים את האל נוכח בעולם, כיוון שנוכח בעולם, הוא ייתן לנו פשר לעולם. וזה המשמעות של ההתגלות, איזשהו מתן פשר לעולם. עכשיו הוא חושב שהוא נתן פשר, והוא תלוי בפרשנות שלנו, בהבנה שלנו, בלימוד שלנו וכו' וכו'. לכן אין צורך בהתגלות נוספת, כי בעצם ההתגלות כבר קיים. זה התפיסה שמופיעה פה. טוב, רבותיי, הגיע הזמן של קריאת שמע של הרבי. שבוע הבא פורים, ובעוד שבועיים יש לי חתונה, ביתי מתחתנת בעוד שבועיים, כבר כתוב בדף קשר, מה זה? סתם. על שלוש פעמים ללחוץ.